תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג ונדב ברזילאי.
צהריים טובים, אתם על 102 FM רדיו תל אביב בתוכנית הנדלן עם עופר פטרסבורג, אני ונדב ברזילאי. רק מזכיר שניתן להזין לנו גם האפליקציה של הרדיו באתר שלנו או בפייסבוק בקבוצת הנדלן של ישראל, שם תוכלו לשאול אותנו הכל, אנחנו רואים, קוראים ומגיבים לכם. צהריים טובים ליזם הנדלן נדב ברזילאי, הבעלים של קבוצת ברזילאי מור, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה שהזמנת אותי עופר, תמיד כיף להיות לצדך.
כן, כי תמיד כיף לראות צעירים בענף הנדלן שבאמת מצליחים. אתם בעצם, הסיפור שלכם מדהים, מהיציאה כלוחמים מהצבא ועד הקמה כשלישייה את מה שהקמתם, ובעצם אתם מחיים את הארץ, מפריחים אותה מדימונה ועד קריית שמונה.
אז אנחנו...
ועד סלוניקי.
אז אנחנו שלושה יזמים, עידו ואני אחים. השתחררנו ביחד והתחלנו להתעסק בנדלן מעסקאות קטנות, וב-2013 נכנסנו לבנייה רבויה, והשותף שלנו גלעד מור, אח של היזם חנן מור, איתנו ביחד מ-2014, אנחנו בונים, אוהבים למצוא מקומות חדשים, אוהבים תמיד להסתכל על הדבר הבא שהולך להתפתח ולעלות במחירים ולהשתפר, וכל פעם אנחנו מוצאים את המקום שאנחנו חושבים שהוא יהיה הדבר הנכון הבא.
אז זהו, אבל אתם באמת לא מעססים על גוש דן, אתם באמת הולכים למחוזות שאחרים חוששים יותר, ובהצלחה, זה 1,300 דירות שאתם נמצאים ומעורבים בהם.
תודה. האמת שאנחנו הולכים לפי כל מיני עקרונות שמנחים אותנו, אנחנו רוצים לראות דרכי גישה, אזורי תעסוקה שמתפתחים, השקעה בעיר, ועכשיו לדוגמה אנחנו התחלנו לבנות פרויקטים בדימונה, כמה מאות יחידות, ואנחנו רואים שם עליית מחירים מטאורית מרגע קניית המגרש לפני 3 שנים ועד היום, ואנחנו חושבים שזה ימשיך, כי כשמזהים מקום כזה שהעירייה אוספת ארנונה בצורה דמיונית מכל האזורים מסביב ומשקיעה בפיתוח העיר, חינוך מעולה, הטבות מס, אז מבחינתנו זה מקום שהוא מעניין.
גם האוכלוסייה מעניינת, ומפתיעה, נכון?
כן, חתך סוציו-אקונומי 7,
שזה מדהים.
זה נתון שהוא תמיד מפתיע. שכונת השחר בדימונה מביאה אליה אוכלוסייה טובה, מאוד מאוד איכותית, אנשים טובים, וזה כיף, כיף להיות במקומות האלה המתפתחים.
אולי המאזינים שמעו עליכם שאתם בעצם הקמתם את בית הסטודנטים הגדול ביותר בקריית שמונה לתל חי, ובעצם בזמן המלחמה אתם תורמים את כל המקום לחיילים.
נכון, בעצם השביעי לעשירי 23 נתנו לחיילים לישון שם במבנה ללא תשלום, ואנחנו מקווים שמתישהו בקרוב, בחודשים הקרובים, בשנה הקרובה, המלחמה הזאת תסתיים, והמדינה תשקיע בפיתוח של הצפון, ו... תיקח את זה למקום יותר טוב ממה שהיה עד עכשיו. מה שעוזר לנו באופטימיות קצת באזור הזה, זה העובדה שמכללת תל חי הפכה לאוניברסיטת תל חי, וכמות הסטודנטים שם, תגדל בהרבה.
ואני אגיד שתי קוריוזים בהמשך למה שאמרת. אחד, פנטאוס ב-2.3 מיליון שקל בדימונה, זה וואו. ודבר שני, לגבי, גם בזמן מלחמה, הצלחתם למכור שם דירות בקריית שמונה.
כן, אני חושב שהרבה אנשים מאמינים בישראל וחושבים שמתישהו אנחנו נצא מהמלחמה ונצא חזקים יותר. זה לגבי הצפון, ולגבי דימונה זה בעצם נהיה המקום הכי רגוע במדינה היום, הכי פחות טילים, אנשים שהיה להם לא נעים באוקטובר 23 ומחפשים בית במקום שקט, מתעניינים בדימונה ואנחנו רואים אותם עוברים לדימונה, וככה זה נהיה עוד יותר מבוקש.
ואתם בעצם הופכים לסוג של בית למשקיעים, אתם עוזרים להגדיל את ההון העצמי דרך השקעות בנדלן ולהגיע לדירה, מה הכוונה?
ביחד עם עשרות ומאות משקיעים שמאמינים בנו ומשקיעים בנו שוב ושוב, ואנחנו מנתחים איתם את המצב, הגענו למסקנה שהמלחמה תעשה שני דברים. דבר ראשון, כמות הדירות שהולכת להיות פה, היא תהיה מאוד מצומצמת אחרי המלחמה, כי קבלנים ויזמים לא בונים, אין כוח אדם, וכמות המחירות בהרבה מקומות נפגעה, ולכן היזמים לא ממהרים לפתוח פרויקטים. ומה שאנחנו נראה עוד 3 שנים, זה היצע שהוא קטן, וביקוש שהוא גדול, עוד יגיעו לפה אחרי המלחמה אנשים מחול, ואנחנו נראה עליית מחירים. מה שזה יעשה, זה יעלה את מחיר הדירה, והמרכיב המרכזי ביותר בדירה זה הקרקע. הלכנו על הפילה, על הקרקע, זה בעצם המרכיב שמעלה הכי הרבה את מחיר הדירה, ופתחנו בעצם חברה שמתמחה באיתור קרקעות, שהעירייה עושה תוכניות בניין עיר לשכונות חדשות, ושם אנחנו משקיעים, גם בעצמנו באופן פרטי, וגם ביחד עם משקיעים שלנו. והדבר השני, ראינו שיש ביקוש גדול מאוד לגוון את ההשקעות ולהוציא כסף החוצה. גם אם אנשים מחליטים שהם ממשיכים לגור בישראל ואוהבים את המדינה, הם רוצים טיפה לגוון את תיק ההשקעות, ואז בחרנו בסלוניקי יוון.
למה דווקא סלוניקי יוון?
אז אני יקדים למה יוון ואז למה סלוניקי. למה יוון? מ-2008 יש מיתון ביוון, שבעצם אין משכנתאות. תחשוב שעכשיו אני אומר לך, בוא נלך לתל אביב ונקנה שם דירה ואין מימון, אין משכנתאות, מה היו המחירים? ואחר כך אני מספר לך שבעוד שנה ייפתח שוק המשכנתאות, ואתה יש לך דירה בתל אביב, מה יקרה לעוד שנה שיפתח שוק המשכנתאות? אז זה למה יוון, זה מקום מאוד מאוד מעניין. ולמה סלוניקי? סלוניקי זאת העיר השנייה ביוון בגודלה, יש 150 אלף סטודנטים, היא המרכז של כל צפון יוון, ומהווה גם את העוגן המסחרי והכלכלי בצפון יוון. מקימים שם המטרו, בעוד כמה חודשים המטרו הזה יתחיל לעבוד, ויש שם, יש לנו גם הטבות מס עם יוון. אין מס שבח ביוון כרגע, על 3 דירות, קנית ב-150 אלף יורו, מכרת ב-200 אלף יורו, אין מס שבח, וראינו שבעצם יוון מעניינת, ובתוך יוון סלוניקי הכי מעניינת, הטונה כבר עלו המחירים, די מצטת עצמה, וסלוניקי זה אזור בתולי, סלוניקי וחלקידיקי, עיירת נופש, עיירות נופש בחלקידיקי, זה המקום לדעתנו המעניין, וזאת עיר פשוט מדהימה, אם ביקרת.
ומה ההמלצה שלך למאזינים שרוצים לשמוע, מה עלות המחירים, מה אפשר להשיג, האם זה באמת מצחיק, כמה אנחנו רואים את הישראלים שם, האם יש סוג של חשש מפרו-פלסטינים, וכל השאלות שכל אחד שואל את עצמו.
אז בסלוניקי אין אווירה של עוינות, אין שם שום דבר פרו-פלסטין, ואין בני מיעוטים, פשוט זה מקום לא כל כך סוציאלי יוון, אז הם לא מגיעים לשם. האווירה שם מאוד נוחה, מאוד רגועה, מאוד כיפית, המסעדות הכי טובות בעולם, ובעצם מי שרוצה להשקיע ולגוון את תיק ההשקעות, אז אפשר למצוא השקעות באזור החצי מיליון שקל, ותשואות של בין 6-8, 9-10%, גם אם הולכים על Airbnb זה יכול להיות יותר, ומבחינתנו גם באופן אישי זה מאוד מאוד מעניין.
ומה המקום הבא?
אז בעצם עכשיו אנחנו חושבים שגם הקרקעות זה יהיה הדבר הבא בכל שכונה.
מה המשמעות של קרקעות?
יש היום הזדמנות לאנשים לא לקנות דירה ולהתעסק במשכנתה, סוחרים, תיקונים, אלא ללכת על הפילה של הדירה, הפילה של מרכיב עליית הערך בדירה זה הקרקע. כמובן שגם טיפונת הבנייה והמימון מעלים את מחירי הדירות, אבל בעיקר הקרקע זה המרכיב שעולה בדירה.
ואיפה אבל?
אז אנחנו התחלנו בפרויקטים בחדרה, שכונת רובע הים, זה שכונה מדרום לארובות, שבעצם עיריית חדרה מתכננת שם שכונה ענקית של בניינים, מגורים, בעיקר מגורים, אבל גם מסחר ומלונאות, קו ראשון לים, בעצם זה השכונה האחרונה בישראל על הים, ומקום נוסף שאנחנו מאמינים בו זה נתניה, ששכונה שקוראים לה גבעת הפרחים, שהיא גם נמצאת בשלבי תכנון.
ובאמת יש פה הזדמנות גדולה, אבל מה שאתה בעצם אומר זה אנשים שהם נכנסים פה למצב, כמו שקרה למשל בשדה דוב, או כמו שקרה בגלי תכלת במקומות אחרים, שלא השקעתם ואז התברר שהפסעתם.
נכון, האמת שההשקעה בקרקע, החיסרון שלה זה מרכיב הזמן, ומי שלחוץ לצאת מההשקעה או לקבל כסף מניב בשוטף, זה השקעה שהיא לא מתאימה לו. ההשקעה הזאת מתאימה למישהו שהוא לא מפחד להשקיע כסף לזמן ארוך של 5, 7 ו-10 שנים. תמיד אפשר לסחור בקרקע, תמיד, כאילו מה שאנחנו רואים ב-10 שנים האחרונות, 15 שנה האחרונות, שתמיד השווי שלה עולה ואפשר למכור את זה למישהו אחר. ובעצם יש פה הזדמנות הרבה פעמים, כמו שכל הדוגמאות שאמרת, שאנשים הכפילו ושילשו את הכסף שלהם.
בהחלט. ואיך אתה רואה את שוק המגורים והנדלן? לאן הוא הולך?
אז בעצם עכשיו אנחנו בתקופת ביניים, תקופת מלחמה, אין פועלים בארץ, לא פותחים פרויקטים. אני חושב שבסיום המלחמה אנחנו נראה התעוררות בשוק, המחירים יעלו, ובעצם הביקוש פה הוא לא קטן, אנשים ממשיכים להתחתן, להוליד ילדים ולרצות נדלן ולהגיע לארץ, לעלות לישראל, ואנחנו נראה פה ביקוש גדול והמחירים לדעתי בשנתיים שלוש הקרובות יעלו.
ואתה התחלת ורמזת על זה, אתה באמת רואה בעקבות גל האנטישמיות סוג של באמת התעוררות, אתה מרגיש את זה?
אני חושב שזה עוד מוקדם, לדעתי האנטישמיות בעולם מפחידה אותם כרגע פחות מהמלחמה בישראל, וברגע שתסתיים פה המלחמה, ושם תמשיך האנטישמיות, אנחנו נראה הרבה יותר עלייה במסות לארץ.
ומה יקרה למחירים?
שוב, זה ילחץ את המחירים, ילחץ את המחירים למעלה, וההיצעה לייצר פה דירה בארץ, זה משהו שלוקח הרבה מאוד זמן. היתרי בנייה פה מתארכים משנה לשנה בצורה קיצונית. הבנייה מתארכת, ובעצם ההיצעה לא גדל בקצב שאנחנו רוצים. המנהל גם לא הוציא השנה מספיק קרקעות, אז אנחנו נראה את זה עוד שנתיים, שלוש, את ההשפעה.
תגיד, ובסוף שאתה מסתכל על הצעירים, בני הדור שלך, שהם המילואימניקים שתוכנים, תוכנים, תוכנים, ובסוף המדינה לא באה לקראתם ולא מסייעת, יש לך איזה מסר?
האמת, זה כואב לראות שהמדינה לא דוחפת את הדור הזה, ולא דוחפת את כולן לנסוע בנטל שווה בשווה, לקחת חלק. ואני מקווה מאוד שהממשלה הזאת, ואולי הממשלה הבאה, תדע לאחד את כולם, ולדחוף את כולם לתרום בצורה שווה או דומה בכל אחד בדרכו.
וזה בהחלט מדהיג, אבל סך הכל החלום לדירה הופך רחוק. אז מה ההמלצה שלך שכן ילכו לדימונה? כי אנשים לא יודעים את זה, אבל אתה יכול לקבל משכורת נוספת למשפחה בדימונה, אם אתה מחליט לגור שם, להטבות מס.
נכון, מי שמחליט לגור שם חי חיים טובים, הם צוחקים עלינו שאנחנו במרכז, הם אומרים, מה אתם עושים במרכז? אתם לא מבינים שפה יש חינוך יותר טוב, הטבות מס, שירותים לאזרח הרבה יותר טובים, אנחנו נהנים פה. אז מי שגר שם חי טוב, ומי שלא רוצה לגור שם, יכול לגור איפה שהוא רוצה, זה לא קשור להשקעה. תגור איפה שאתה רוצה ותשקיע איפה שאתה יכול, ותמיד צריך להשקיע במקומות שיעשו את הקפיצה, אז להסתכל או על קרקע או על דירה בפריפריה במקום שיעלה, או על חול במקום שאין משכנתאות ועכשיו יהיה בו משכנתאות, לדוגמה סלוניקי ומקומות אחרים. תמיד להסתכל על הדבר הבא, להשקיע איפה שאתה רוצה ולגור איפה לגור איפה שאתה רוצה ולהשקיע איפה שאתה יכול ומאמין.
ואתה לא, כשאתה מסתכל על שוק הנדלן ורואה שהוא כל כך חי, בועט, בתקופת מלחמה, זה נשמע קצת מוזר.
כן, אני חושב שאנשים פה מבינים וכבר חוו פה מלחמות וקורונה ומשברים, ומבינים שבסוף כל משבר כזה, מה שקורה זה שההיצע לא גדל, והביקוש ממשיך וגדל, וכל מי שמסתכל קדימה מבין שדווקא עכשיו יכול להיות הזדמנויות טובות להשקעה.
אז אתה אופטימי.
אני אופטימי, המדינה צריכה להשתפר גם באחדות שלה וגם בתרומה שתהיה קצת יותר שווה, וגם שהממשלה תסתכל יותר על האזרח, אבל סך הכל, עם כל המגבלות והקשיים, כן, בסוף כן, אופטימי.
ותמשיכו כמובן להשקיע בקרקעות ובנכסים, אבל אתה יש איזו הרגשה שצריך לשקם, הרי לשקם את הצפון, לשקם את הדרום. אתה נמצא שם, אתה נמצא שם גם ביזמויות, אתה מרגיש שהמדינה שם?
עדיין לא, עדיין המדינה לא נכנסה לאזורים האלה, לא ברשות המיסים מבחינת מסלול אדום או דברים כאלה, ולא מבחינת תשתיות או פיתוח להמשך. אני חושב שזה מוטל על מנהלת תקומה והמנהלת שתקום בצפון ועל השר שהולך להיות אחראי על זה, לגייס כמה שיותר תקציבים כדי להפוך את האזורים האלה לאזורים יותר טובים ממה שהם היו לפני שנכנסנו למלחמה.
טוב, נשאר אופטימיים, אבל יש לנו תוכנית באמת מרתקת. נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו במהלך השעה הקרובה. נתחיל עם מיכל מגידוב, סמנכ"לית אשראי וערבויות באיילון, חברה לביטוח, על אסטרטגיית מימון הפרויקטים בתקופת חוסר ודאות כלכלית. נדבר עם עורך הדין ורואה החשבון ירון טיקוצקי, המומחה שלנו בהתחדשות עירונית ובנדלן, שיסביר לנו על מבצעי המימון שמגיעים כבר ל-90-10 והמוכרים לנו שמגובים בהלוואות קבלן ויוצרים סיכון למערכת הבנקאית, כפי שמוטרד בנק ישראל, ואולי ההפך. נדבר גם עם אדריכל ערד שרון, בעלים ומנכ״ל משרד שרון אדריכלים, ערד שרון, שרון גור זאב בעם, עם ציון 30 שנה לזכרו של האדריכל אלדר שרון ז"ל, מאהבות הבוטוליזם והמטובליזם בארץ ובעולם. לסיום נדבר עם עורך הדין ירון נדם, מומחה למיסוי מוניציפלי, שיסביר האם זה ראוי לתת הרשויות המקומיות יד חופשית בעלת הארנונה.
פינת האנליסט.
נגיד צהריים טובים למיכל מגידו, סמנכ"לית אשראי וערבויות באיילון, חברה לביטוח. מה שלומך?
הכל בסדר, עופר. תודה רבה על האירוח.
כיף לארח אותך, ובכלל, אבל את יודעת, בסופו של דבר, ספרי לנו קצת על הפעילות שלך, כי את יודעת, המאזינים בחוץ ודאי שלא מכירים, אבל בענף הנדל"ן את מאוד סלבריטי.
בעצם אני מנהלת את אגף ליווי בנייה וערבויות באלון חברה לביטוח, כפי שאופר הציג אותי. בעצם הפעילות שלי מתמקדת בשיתופי פעולה עם גופי אמון חוץ-בנקאיים ועם בנקים, כאשר עיקר הפעילות היא שאנחנו מנפיקים, האלון מנפיקה את כל הערבויות שהיזם נדרש בפרויקטים של התחדשות עירונית, וגם בעצם בפרויקטים יזמיים, הרי צריך, יזם צריך לתת בטוחה לרוכשים, אז אנחנו מנפיקים את פוליסות חוק המחר. בעצם אנחנו מציעים ליזם מעין מעטפת, שבעצם יש גם את הגוף המממן, שמעמיד את האשראי הכספי, לפעמים גם אנחנו משתתפים באשראי, ואנחנו בעצם מעמדים את הערבויות, את הפוליסות, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, אני דווקא חושבת שזה יתרון גדול מאוד, ששני גופים עושים את הבקרות על הפרויקט, מנתחים את דוחות הפיקוח כל חודש, לנו, לי יש צוות של אנליסטים, שכל אחד יש לו את האינפוט שלו, הוא מטפל בלקוחות ובפרויקטים שלו, ואני חושבת שבקרות הן מאוד מאוד חשובות במהלך חיי הפרויקט.
כן, אני חייב להגיד שנדב כיזם אמר רק מילים טובות עלייך.
זה הדדי.
אני רוצה לשאול, בתוך העולם האפור הזה של הבנקאות, מה בעצם, איך את בעצם מגיעה עם כזאת חיות, כזאת שמחת חיים לעבודה, כי אנחנו עובדים ביחד כבר יותר מ-10 שנים, אז
כי אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אני התברכתי בעשייה שהיא פשוט נוגעת לי, קודם כל, באמת אני מאוד אוהבת את זה, היא נוגעת לי בנשמה, ואם אני לא הייתי אוהבת את זה כל כך, אני לא חושבת שהייתי יכולה, זאת אומרת, גם הרבה שנים עוסקת בזה, הרי אני ניהלתי את הקבוצות רכישה בבנק הבינלאומי, בתקופת אינבלור, התמודדות מאוד לא פשוטה. זאת אומרת, הניסיון הוא משהו שהוא גם מביא הרבה מאוד מקצועיות, אוקיי? גם אם יש לי אמביציה, נשמה, רצון, עדיין המקצועיות, ה-P2P, people to people, זה כל כך חשוב. בסך הכל אנחנו עובדים אנשים, וגם שאני עובדת עם אנשים טובים, יזמים, או, אני עושה לך עכשיו, לא, באמת, אנשים.
מסמיקים דרך הרדיו.
קודם כל, אנשים. וזה הכי חשוב, אנשים אמינים, שהם בעצם, אתה יודע, הפרויקט נכנס לבעיות לא ברוכים, עומדים מאחורי הפרויקט. ואני מאוד מאוד אוהבת את העשייה שלי.
ובעצם אנחנו מדברים על שוק מאוד מאתגר בתקופה כזאת. האם ישנם כלים פיננסיים או מודלים חדשים שפיתחתם כדי להתמודד עם חוסר הוודאות הכלכלית ולאפשר המשך מימון פרויקטים?
כן. אז קודם כל אנחנו מאוד מקפידים על חיתום. חיתום די נוקשה של היזמים. אני תמיד אומרת, זאת האג'נדה שלי, שפרויקט, אתה יודע, אתה מאשר אותו בוועדות אשראי, לפי מדיניות מסוימת. צריך מינימום רווחיות, מינימום כושר ספיגה, שהפרויקט יהיה ממוקם במיקום שהוא, אתה יודע, אפשר, אנחנו יודעים שהמחירות שם יהיו, זאת אומרת שיש ביקוש. כמו למשל דימונה, דימונה זאת הפתעה מטורפת. דימונה, שמעתי שמקודם דיברתם על זה, באמת, הפתעה לטובה, עכשיו, כשאנחנו מקבלים פרויקט לנתח, קודם כל אני מסתכלת על ההתעלמות הפיננסית של היזם, על הניסיון שלו, על השדרה הניהולית, וזה משהו שהיום נותנים לו הרבה מאוד דגש. עוד דבר שהיום אנחנו מסתכלים עליו מאוד, זה עלויות הביצוע. אנחנו היום יודעים שפרויקט לא משנה איפה הוא ממוקם, מה רמת המורכבות שלו, פרויקט מינימלי היום, מי שמתמחר בדוחות האפס 5,000 שקל למטר ביצוע, זה ברור שזה לא ריאלי, זה לא מחזיק מים, אחרי זה יש גידולים תקציביים, היזם נדרש לעוד הון עצמי, לא תמיד יש לו את ההון עצמי הנוסף להעמיד, ואז מתחיל, פשוט הפרויקט עשוי להסתחרר, ואפילו להגיע לכשל, לכן התמחור צריך להיות מאוד מאוד מדויק, זאת אומרת, זה גם יכול להיות בגרוסו מודו, אבל משהו שהוא יהיה סביר, שאנחנו יודעים מהניסיון שלנו, שהתקציב הוא תקציב נכון.
בסופו של דבר, אבל את בעצמך אומרת שהסחרור של פרויקטים היום הוא דבר בלתי נמנע. נכון. כי אני לא חושב שיכול להיות היום פרויקט מורכב שהוא לא יהיה בסחרור, כולל התחדשות עירונית.
לא, יש לנו דווקא פרויקטים באמת מכל הסוגים, תמ"א 2, שזה הריסה בנייה, פינוי בינוי. היום אנחנו הולכים יותר למקומות של פינוי בינוי, של מתחמים. הפרויקטים שהיום לצערי מסתחררים לנו, זה פרויקטים מסוג תמ"א 1, שהם כבר בביצוע מתקדם, ו... פתאום היזם, אתה יודע, פרויקט התעכב, יש לי פרויקט מ-2017, תמה אחד, שלא אתם קראתם, אבל הוא, הבניין נשרף, הוא צט, לפני שבוע, אחרי שכבר הדיירים חיים כבר באתר בנייה, ועכשיו צריך לשבור את הראש, היזמים לא באירוע. זאת למשל, או שיש יש לי פרויקט, היזם נפטר, הפרויקט גם נכנס לממש, לסחרחורת, כי זה לא קשור לתקופה. הפרויקט, אם הוא טוב, היזם יודע לגשר על פערי התזרים בהינתן שקצב המחירות לא עומד היום בציפיות, כאשר עלויות הביצוע שוב הם גדלו, וברגע שהיזם לא יודע לעמוד מאחורי, זה גם בחוסר ניסיון וגם אין לו כיסים עמוקים, אז עדיף לו פשוט לנטוש את הספינה בעודה טובעת ו... להשאיר את ההתמודדות לגוף המממן, ואנחנו משלימים את הפרויקטים, פשוט ממנים כונס נכסים, ומשלימים את הפרויקטים לבד.
ואת רואה בעקבות המלחמה גידול בדבר הזה?
לא, אני רואה יותר, אני רואה יזמים קטנים, בינוניים, שהם פשוט לא מסוגלים להתמודד עם עלויות הביצוע חדשות, זאת אומרת, זה גם עלות ביצוע, זאת אומרת, אם פועל, פלסטינאי היה לוקח 500-600 שקלים ליומית, סיני היום או טורקי בסביבות 1,600 שקל ליום עבודה, והם גם עובדים יותר לאט, אבל הם עובדים טוב. מי נושא בעלויות האלה? המדינה? מי נושא בעלויות שמירה לכל הבניינים האלה בדרום? מי נושא בעלות שלנדב יש פרויקט בקריית שמונה שהוא הוא לא יכול למסור אותו? הוא לא יכול, זה שטח צבאי סגור, וזה הזוי. תחשוב, הוא בתור יזם ממשיך ומשלם, אי אפשר לסגור את הליווי, בעיה. אבל לא, שוב, אני רואה את הסטרס בעיקר מבחינת הזרימית, גידולים תקציביים, כלומר עלויות הבנייה באמת לא ריאליות, אם אני מדבר, תסתכל על פרויקט שאושר לפני 3 שנים, לפני 2, עכשיו יוצא לדרך, צריך, זאת אומרת, זה פרויקט חדש מבחינתי.
תראי, בסוף אמרת בעצמך, מקצוענות, זה מה שצריך, אנשים כמוך שמלווים, כי אחרת אפשר להיכנס לסחרור, אמרנו.
אני תמיד אומרת שזה מקצוע. מה להתעסק בליווי פרויקטים ובאשראי לנדלן, זה מקצוע. בואו לא נשכח גם את הפן המשפטי. אני חושבת שעצם אותה שאני עורך הדין, זה יתרון גדול, כי אני בעצם באתי מ... אני חושבת שהייתי עורך הדין בתחום הנדל"ן, ואז עשיתי את השינוי למימון. הסכמי ליווי, ביטחונות, כל כך הרבה מסמכולוגיה. עד שפרויקט יוצא לפועל, זה...
טוב, אבל זה כמו בייבי שנולד, אבל בסוף אני אסכם במילה אחת, טוב שאת קיימת. תודה למיכל מגידו, סמנכ"לית אשראי, וערבויות, גם עורך הדין, באיילון, חברה לביטוח בעם, ושבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה.
הפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים.
בית ספר לנדל"ן.
צהריים טובים לעורך הדין ורואה החשבון ירון טיקוצקי ממשרד DTKGG, שהמומחה שלנו לנדלן והתחדשות עירונית. מה שלומך ירון?
היי, בסדר גמור.
אז בדיוק בסוף השיחה נדב אומר לי, השאלה הבאה קשורה ל-1090 ולכל הטירוף שהבנקים התחילו, ורק בנק לאומי קיבל אתמול החלטה, אז תעשה אולי קצת סדר ותגיד לנו האם הענף בסיכון מטורף או אולי זה טוב.
אז אני אגיד לך ככה, באמת ככה קראנו כולם את הפרסומים הזה שבנק ישראל נורא מוטרד מהחשיפה של הענף וכדומה. עכשיו אני בעניין הזה רוצה להגיד ככה, בסוף התפקיד של בנק ישראל ובכלל של המדינה זה לא להיות מוטרדים, אלא זה לתת פתרונות לצרכים האמיתיים שקיימים כאן. עכשיו אנחנו כבר מזמן לא נמצאים בשוק שהוא שוק של משקיעים, גם מיסוי גבוה וגם שיעורי ריבית את המשקיעים פחות או יותר הוציאו מהשוק הזה. הוציאו, זה לא כדאי. 8% מס רכישה על דירה להשקעה, וכשאתה רוכש דירה שהתשואה היא יותר נמוכה מאשר הריבית שאתה משלם עבור המשכנתא, זה פשוט לא כדאי. מי שרוכש היום את הדירות, זה באמת אנשים שאחרי 3 שנים שישבו על הגדר ולא קנו מכל מיני סיבות, אוקיי, לרבות כמובן המלחמה בשנה האחרונה, פשוט צריכים פתרונות לעניין הזה. אז אני לא חושב שהתפקיד של בנק ישראל זה להיות מוקד ולעצור את הבנקים על מנת לתנן את הביקושים, כי הביקושים הם ביקושים אמיתיים, התפקיד זה לתת פתרונות. עכשיו צריך לזכור עוד משהו. המבצעים האלה של 10.90, 15.85 וכו', הם לא בחלל ריק. הרי אדם שבא ורוצה לקנות דירה בתנאים של 10.90, יהיו לו בסדר גמור, הכל טוב, רק אתה מבין שאתה צריך לקחת מה שנקרא הלוואת קבלן. מה זה הלוואת קבלן? הלוואת קבלן זה לא באמת הלוואה שהקבלן לוקח, כן, זה הלוואה שהרוכש לוקח. עכשיו, למה קוראים לזה הלוואת קבלן? משום שהקבלן בעצם אחראי לשאת בכל ההוצאות, בריבית ובעמלות של הבנק וכו'. עכשיו, אני אומר דבר מאוד פשוט. הרי ממילא רוכש, גם אם הוא היה קונה בתנאים נורמליים, כן, שהיו מוכרים פעם, של 15% אחרי יותר, ואז לאט לאט עם התקדמות הבנייה, נתח גדול, כן, הנתח שבשבילו הוא צריך לקבל משכנתה, הוא היה משלם די בסוף לקראת האכלוס. עכשיו, מה רע בזה שאנחנו כבר היום, כן, נעשה הליך של חיתום מימוני, ונבדוק את היכולת הפיננסית של הרוכש הזה, ואם הוא עומד בדרישות, אם יש לו יכולת החזר, כן, אז למה לא לתת לו את אותה הלוואת קבלן, ואז אין לי את החשיפה הזאת. ההפך, יש לי משכנתה שניתנת לרוכש, ובמקום שכל האשראי הזה ינתן לחברות יזמיות יציבות ככל שיהיו, הבנקים ההפך מפזרים את הסיכון. זאת אומרת, בעיניי זה רק פחות סיכון, זה לא יותר סיכון. נכון, נקדים את הבדיקה, אם יש רוכשים פוטנציאליים שלא עומדים בדרישות ואין להם יכולת החזר, מראש הם לא יכולים גם לרכוש בתנאי 10.90 וגם לא ב-15.85 וכו'. כך שבעיניי, אני חושב שהמוטרדות הזאת היא לא רק שהיא לא במקום מבחינת מה התפקיד של מוסדות המדינה, אני גם חושב שאין לה סיבה אמיתית. אבל אני אשמח להתייחס.
אני מחזק אותו, אני חושב שהדבר הזה של בדיקת רוכש צריכה להיעשות באמת ביום הקנייה, ובעצם מה שאני חושש זה שאנשי מכירות לא מספיק מסבירים לקונים שמתישהו הם ייפגשו עם התשלום הבא, ובעצם אני חושב שבאמת אם תהיה בדיקה בהתחלה זה יחסוך הרבה מאוד דיפולטים שיכולים לקרות במצב הזה של פריסה כזאת של 10.90.
אגב, אני אגיד יותר מזה. בסוף, גם את הלוואת הקבלן, הרי צריך להחזיר או מתוך משכנתה לטווח ארוך, או ממקורות עצמיים. אני חושב שהגיע הזמן שבנק ישראל ההפך, במקום להיות מוטרד, בוא תן פתרון. והפתרון הוא, בוא נעבוד גם על הצלע השלישית במשולש הזה, כן? של כוח קנייה. מה זאת אומרת? אנחנו מדברים על רוכשים שהם אנשים מדור שכנראה יחיו קצת יותר מהדור שלנו, אופר שלי ושלך, ואולי גם שלך, נדב. אנשים שלא יודע, החילו עד גיל מאוחר, ואולי גם תקופת החיים הפרודוקטיבית שלהם תהיה יותר ארוכה. מה הבעיה להאריך את תקופת המשכנתא מה-30 שנה הקדושים האלה, להאריך אותה ל-35 ול-40 שנה, כמו למשל בארצות הברית? מה הבעיה להעלות את אחוזי המימון, שאגב פעם עמדו, לא יודע, כשאני קניתי את הדירה הראשונה שלי עם אשתי, אנחנו קיבלנו 90% מימון. אז אני לא אומר להעלות את זה ל-90, זה אולי קצת מוגזם. אבל נגיד ל-85% מימון במקום 75, שהיום זה המגבלה הרגולטורית. וככה נוכל באמת לתת פתרון לצורך האמיתי של הזוגות הצעירים האלה והמשפחות משפרי הדיור האלה לרכוש דירה.
בהמשך של מה שאתה אומר, אני חושב שכשהורידו חזרה את המס רכישה ל-5%, הם בעצם יחזירו לשוק אנשים שיקנו את הדירות ויאפשרו פה לבנות עוד דירות, כי ההיצע כרגע לא גדל, כי יזמים פוחדים להתחיל פרויקטים, כי אין את המשקיעים או יש פחות, וברגע שיורידו את זה שוב ל-5%, יחזירו אותם לשוק, וזה יהיה במקום להוציא את הכסף לחול, שזו תופעה מטורפת שאנחנו רואים היום אצל משקיעים.
חד משמעית. אבל אני אומר עוד פעם, עוד לפני שאני דואג להחזיר את המשקיעים, בואו ניתן מענה לזוגות הצעירים ולמשפחות שבאמת צריכות את הדירות האלה, לא בשביל לקנות אותם ולהשכיר אותם, אלא בשביל פשוט לגור בהם. נכון.
אתמול אגב הייתי בכנס של בנק ירושלים, ויאיר קפלן המנכ״ל קרא בקריאה לבנק ישראל להעלות את המשכנתא ל-35 שנה, אז זה בדיוק מה שאתה אומר.
או, יפה. ולזה צריך להתלוות גם להעלות את אחוז המימון, נגיד מ-75, שזה המגבלה הרגולטורית היום, ל-80-85%, ובא לציון גואל, הכל בסדר, לא קרה כלום. אני מזכיר, היינו כבר בתקופות ששיעור המימון היה 90%, ממש ככה.
ואתה רואה שבוא נניח שלא לוקחים את ההחלטות האלה, והשוק ממשיך להתנהל בצל מלחמה, אחרי מלחמה, איך אנשים, משפחות צעירות בעיקר, יכולות להרשות לעצמם דירה במצב של עליית המחירים הזו?
אבל אתה מבין שזה לא הבעיה היחידה. נגיד לא יכולות להרשות, אוקיי? עכשיו צריך לזכור דירה. אבל אתה מבין שכשהוציאו את המשקיעים מהשוק, אז הדירות שכן נמכרות בפרויקטים שנבנים, לא יוצאות לשוק של השכירות. כי לא קנו את המשקיעים, קנו אותם אנשים שכן יכולים לעמוד ברכישת דירה, וקנו אותם בשביל לגור בהם. צד שני, הולכים לפרויקטים של, נגיד, של התחדשות עירונית, שלפחות בשלב הראשון, עוד לפני הבינוי, כן, עושים פינוי ומקטינים עוד יותר את שוק הדירה, הדיור להשכרה. אז אם אתה שואל אותי, אין ברירה, חייבים לטפל בזה. אגב, חייבים גם לטפל בשוק הדיור להשכרה, אבל זה, בוא נגיד, על זה נעשה תוכנית אחרת.
כן, אבל עדיין ניתן הערת ביניים בתוכנית הזאת, שאתה שעוסק בפינוי בינוי ומלווה כל כך הרבה דיירים, תסכים איתי שאתה צריך לקחת ולהוציא אותם לדירה להשכרה, אין איפה.
נכון, אנחנו נתקלים בדבר הזה. אגב, היום למשל, אנחנו עומדים על זה שבהסכמים, יהיה כתוב שאם אין בסביבה הקרובה, אז האנשים יוכלו להתפנות לדירות להשכרה, גם בסביבה שהיא קצת יותר רחוקה, גם אם זה אומר שהם צריכים לשלם דמי שכירות קצת יותר גבוהים, והיזם צריך לשאת בהפרש הזה. אגב, זה לא הפרש כזה דרמטי, אבל הוא קיים.
טוב, בהחלט שוק מעניין, נמשיך ונדבר בהמשך. אז תודה רבה לעורך הדין ורואה החשבון ירון טיקוצקי ממשרד DTKGG, והמומחה שלנו בנדלן והתחדשות עירונית, ושבת שלום.
תודה, שבת שלום, עופר נדב.
הפינה הפיננסית.
אז הנה, נמצא איתנו עורך הדין ירון אדם, מומחה למיסוי מוניציפלי, שהתגעגענו אליך כי לא היית כבר זמן, אבל באמת ההתמחות הגדולה שלך בנושא הארנונה, ואתה מסתכל היום על כל מה שקורה. קודם כל, קצת על המשרד שלך לפני שנתחיל.
כן, צהריים טובים. אנחנו עדיין נמצאים, הארנונה כנראה לא תעזוב אותנו בזמן הקרוב. אני עורך דין שמתמחה למעלה מ-25 שנה בתחום של המיסוי המוניציפלי, מכיר את החקיקה ואת כל התהפוכות שעברו במהלך השנים, כולל זאת שעומדת כרגע בפנינו עכשיו, שהולכת לעשות איזשהו שינוי מאוד מהותי אצל הרשויות המקומיות.
אז בואו נסביר באמת על מה, בפני מה אנחנו עומדים, כי כל אחד מאיתנו בוכה על הארנונה שהוא צריך לשלם כידוע.
הבעיה שלנו העיקרית היום זה שאין לנו חוק ארנונה אחד מרכזי, יש לנו נורמה משפטית שפורסה על 6-7 חוקי ארנונה, אפילו לי קשה לנווט ביניהם, ועליהם מבוססים צווי ארנונה, שזו החקיקה של הרשות, ועל זה, זה לב העניין. כל רשות מקומית יכולה להחליט לעצמה איך לחייב לפי שטח ברוטו או נטו, תעריפים כאלה ואחרים, סיווגים, ומה שעשה המדינה די מזמן, עוד במסגרת חוק ההסדרים, החוק שנועד להגביל את העלאת ארנונה ב-1986, היא שמה מחסום על הרשויות המקומיות, ואמרה לראשי רשויות, למועצות, אמרה להם, כל פעם שאתם תרצו לשנות את צו הארנונה, תבואו, תפקו אצלי בדלת, תציגו לי את מה שאתם רוצים לעשות, ואני אחליט או לא אחליט. וכמובן היה מושפע מהמון המון היבטים, גם פוליטיים, גם כלכליים. והנה עכשיו אנחנו עומדים בפני שינוי. שינוי למעשה שהרשות באה ואומרת, סליחה, הממשלה באה ואומרת לרשויות המקומיות, אומרת להם כמעט, תעשו מה שאתן רוצות. אני אגבל לכם.
זה טוב או רע?
תראה, באה המדינה וקובעת מסגרת כללית, היא עומדת לקבוע מסגרת כללית שבהן מגבולות גזרה, שבהן הרשויות יוכלו לנווט באופן עצמאי, כבר לא יהיה את הפרוצדורה של מי שמכיר שרשות מקומית צריכה לאשר צו ארנונה, שינויים בצו ארנונה, לגשת לשרי הפנים והאוצר, לקבל אישור, לקבל דחייה, אלא כמעט לפעול בצורה עצמאית. זה טוב, תראה, יש קודם כל מי שיגיד, נותנים לחתול לשמור על השמנת. זה טוב כי זה, אם אנחנו רוצים לעודד את כל הנושא של עצמאות של הרשויות המקומיות, אז זה משהו טוב, זה משהו שמאפשר להם לקבוע את התקציב, להתמודד עם האתגרים שעומדים בפניהם, והיכולת שלהם לנווט ולהתנהל במסגרת התקציב, כאשר הארנונה מהווה את עיקר ההכנסה של הרשות. אבל יבואו המבקרים ויגידו, רגע, אם אנחנו עכשיו נותנים לעיריות לעשות מה שהן רוצות, הם יעלו את הארנונה, יוקר המחיה, ותהיה פה השתוללות. הדבר היחיד שיעמוד כמחסום בפני ראש מועצה, ראש רשות מקומית, שרצה, נקרא לזה, להשתולל בהיבט של הארנונה, זה הבחירות. בחירות ברשויות מקומיות.
כן, אבל השאלה אם הוא יעלה את הארנונה לעסקים, בצורה שעסקים קטנים ייפגעו. כי תושבים, אז נכון, אתה צודק, זה חשוב הבחירות במה יבחרו, אבל עסקים זה פחות...
דווקא המגורים זה איזשהו אבן, זה איזושהי נקודה שמאוד כואבת לרשויות המקומיות, כי אחד החסמים שמדברים עליהם ראשי ערים, כאשר הם נדרשים לאשר היתרי בנייה, שכונות חדשות, הם אומרים לא משתלם לנו. הארנונה שאנחנו גובים מאותן דירות, מהמגזר שאנחנו קוראים לו מגורים, נמוך מעלות השירותים שאנחנו נותנים להם.
זה הבעיה הכי גדולה היום עם ארנונה לרשויות.
כן, לא כדאי לנו. אין להם מוטיבציה
לאשר עוד מגורים.
בדיוק, לא כדאי לנו. אנחנו, החינוך, הבריאות, כל מה שקשור להחזיק אוכלוסיית מגורים, מאוד יקר לנו. אז הם מנסים לפעמים באמת לסתום את החורים בתקציב דרך העלאת ארנונה למגזר העסקי.
ירון, אתה זוכר אבל את מרד הארנונה שהיה בעבר במקומות כמו עוד השרון, נתניה, מקומות שממש ממש העלו ארנונה בשכונות חדשות כפי שציינת, והחשש הגדול הוא באמת בסוף שזוג צעיר שיעבור לגור בשכונה חדשה יגיד, מה זה התשלום שאני משלם? הוא לא נורמלי. אז מה אתה כמומחה מייעץ?
אנחנו בהחלט מודעים לזה, וזה מתרחש גם היום, ופנו אליי רשות מקומית שבמשך שנתיים העלו את הארנונה בקרוב ל-15% ומתמודדים עם העניין הזה. מאוד מאוד קשה להתמודד.
ויש סיכוי משפטי כעורך דין מול בתי המשפט בנושאים האלה?
זו שאלה, כמו שכל דבר שנכנסים אליו בתחום המנהלי, זו שאלה של סבירות. זו שאלה האם בית משפט ירצה להתערב בשיקול הדעת של הרשות המקומית. בדרך כלל הנטייה בבתי משפט זה לחשוב שהשקל של הקופה הציבורית שווה יותר מהשקל הפרטי, ובתי משפט לא ממהרים להתערב בעניין הזה. זה בעיקר לחץ ציבורי, וזה בעיקר איזושהי ראייה יותר ארוכת טווח של ראש רשות מקומית, אם הוא רוצה להתמודד עם זה, מה יגידו בבחירות וכו'.
אבל יוקר המחיה היום הוא גם בסופר, והוא גם בדלק, והוא גם והוא גם והוא גם, ובחירי הדירות. אז בסוף יוקר המחיה בארנונה בעצם יביא אנשים לחשוב, אולי כדאי סלוניקי, כמו שאתה אומר, אבל אני באמת שואל את זה ברצינות.
אנשים היום, אני בעיקר במגזר העסקי, אבל לא רק, אנשים מסתכלים על שורת הארנונה בתקציב, וזה מהווה פקטור מאוד חשוב. אנשים מסתכלים ורואים מה השטח, מה התעריף, וזה חלק מרכזי בקבלת ההחלטות. צריך להבין בוא נסתכל על מה קיים היום. גם המצב היום הוא לא הכי אידיאלי, כי היום למעשה העלאה מדי שנה של הארנונה מבוססת על איזושהי שיטה שמתבססת גם על שיעור העלאת המדד וגם על שיעור העלאת השכר במגזר הציבורי. ואין שום אינסנטיב, ואין שום תמריץ לבוא ולחסוך ולהתייעל, והארנונה מהווה היום לטעמי מרכיב מאוד גדול בהוצאות של המשק הבית.
מילת סיכום,
אני חושב שהמדינה צריכה במקום לחוקק פה איזשהו טלאי, אלא לחשוב על הארנונה בבית הרבה הרבה יותר משמעותי, לעשות חקיקה, חוק אחד שמדבר על הסמכויות, ובכלל צריך לחשוב על כל מידת העצמאות שאנחנו נותנים ברשות המקומית. אנחנו לא יכולים ביד ימין להפיל עליה מטלות ולהגיד לה תעשי את זה ותעשי את זה, ומצד שני להגביל אותה במקורות ההכנסה. זה משהו שהוא קצת יותר מעבר לשיחה ביום שישי צהריים.
אבל היא בהחלט מרתקת, נוגעת לכל כיס, וטוב שיש אותך כמומחה, כי אני חושב שבנושא, כי אנחנו שומעים על המון עורכי דין, פחות על עורכי דין בתחום הזה, אבל זה כל כך חשוב.
כן.
אתה ודאי מסכים איתי.
אני אסכים איתך כי פונים עליי, כן, כי מתייעצים איתי המון, הייתי המון עורכי דין שיש להם המון ניסיון וידע, וכשנקלעים לעולם הארנונה, איזשהו טאבו שהם מפחדים לגעת בו.
טוב, אז טוב שאתה קיים. תודה רבה לעורך הדין ירון אדם, מומחה למיסוי מוניציפלי, ושבת שלום.
תודה, שבת שלום.
פינת הארכיטקט.
נגיד צהריים טובים לאדריכל ארד שרון, בעלים ומנכ"ל משרד שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בעם, מה שלומך?
בסדר גמור.
אז טוב גמור. שאתה איתנו, כי באמת, אני לא יודע, אנשים כל כך מכירים אותך בלי לדעת, כי אתם הולכים לחדר מיון באיכילוב, ואני חושב רוב בתי החולים בארץ, אז המשרד שלכם בעבר ובהווה נוגע.
המשרד שלנו, כן, המשרד שלנו, אני דור שלישי, הוא הכי ותיק בארץ, קיים 100 שנה. ייסד אותו סבי, אריה שרון, נחשב לאבי האדריכלות הישראלית.
לגמרי. סתם כמה מונומנטים שהוא הכין והקים, שאנשים קצת להכניס אותם לתמונה, מה שנקרא.
מעונות עובדים בתל אביב, וכל הסדרה של מעונות עובדים, שזה בלוקים עם חצי הפנימית, בנק ישראל, ההסתדרות, בית ברנר.
טוב, אם אני אראה לך, אפשר לסיים עוד שעתיים תוכניות עד שנסיים את זה. אבל אמרנו שהפעם באמת ניתן את הכבוד לאביך, אדריכל אלדר שרון, על האדריכלות במשרד, כאבי בעצם הזרם האדריכלי החשוב שמדבר עליו.
אבא שלי הוא הדור האמצעי, זה דור האמצעי, קצת בוא נגיד, א', הוא מצעי יחסית בן 61, אבל הוא פרץ דרך בשנות ה-60, שנות שהיו הרבה פריצות דרך בכל התחומים, בכל העולם, הפחות וכדומה, אז הוא עשה מהפכה בארץ בתחום הבנייה. והעיקר המהפכה היה בנושא הברוטליזם, שבעצם היה סגנון שהתבסס על בטון גלוי כחומר בנייה, חומר לפני שהיו כל הציפויים למיניהם שאתה רואה היום על הבניינים. הסגנון הזה, בוא נגיד, היה פחות אהוד על אנשים, יותר אהוד על אדריכלים, אבל במשך הזמן, ועם הזמן, הוא הפך להיות, אני חושב, יותר ויותר מקובל.
יותר מודרני אפילו, אפשר להגיד, היום.
אפשר להגיד מודרני, גם בפנים, כמו שאתה בטח יודע בתוכניות שלך, שימוש בבטון גלוי הפך להיות טרנדי בעיצוב פנים, אבל על חזיתות של בניינים הוא חזר כיום, אפשר להגיד, לאופנה. בגלל שהחומר הזה היה מין מהפכה נגד הסגנון הבינלאומי של סבא. כלומר, היה פה איזה מרד של הצורה בפונקציה, מה שנקרא. כלומר, עד אבא אפשר היה להגיד שהסיסמה הייתה Forum Follows Function, ואבא יצא עם סיסמה קצת גסה שנקראת Forum Follows Forum Fuck Function, כאילו נגד הפונקציה ו... התבססות על הפיסוליות של הבניין.
לגמרי, וגם נושא תכנון בתי החולים בארץ הוא חלק גדול וניכר מזה, ואפשר להגיד שהוא גם הקדים את זמנו.
כן, הוא בהחלט הקדים את זמנו, כי היום אתה גבורש מה שהוא עשה ידנית, בספרות ידנים, ספרגלי טי, היום עושים תוכנות פרמטריות בעזרת בינה מלאכותית, בניינים מאוד מורכבים שמסוגלים להתאים את עצמם לכיווני האור, והוא עשה את זה באופן ידני. בבניינים, בעיקר בבתי החולים, הוא בנה בניינים מבטון גלוי, בוולסון, ברמב״ם, באיכילוב.
וגם השפיע על הספר האיקוני, זיכרון דברים של יעקב שבתאי, באיזה דרך?
כן, והוא הכוכב, בוא נגיד הוא הגיבור של הספר שנקרא צזר, אולי קצת השם צזר בורזה, שהיה בתקופת הרנסנס, השפיע גם על הנסיך של מקיאוולי, ואבא היה דמות ססגונית של שנות ה-60, דמות בוהמיאנית, הוא התרועע עם אנשים כמו עמוס קנן ויגאל תומרקין של החברים שלו, עם אומנים, ואתה יודע, זה היה מין קליקה כזאת ש...
כן, ימי כסית, ימי כסית, אבל מה המשמעות חמשת האפים באדריכלות פורצת הדרך שלו?
אז חמשת האפים זה, כמו שאמרתי, זה Forum Follows Forum Fuck Function, כלומר... באיזשהו מקום, החלפת הנרטיב של הפונקציה כמכתיבה את הבניין, והבניין עצמו, הצורה הפיסולית שלו, מכתיבה את האתוס שלו. היום יש איזה בלנד, כלומר היום במשרד אנחנו עושים, אני אישית, כשאני מתכנן, אני עושה מין פיוז'ן בין הפילוסופיה של סבא, שיותר דגלה באומניזם והתייחסה יותר למשתמש, ובין אבא שהתייחס יותר לנראות. הפירוט של הבניין.
אתה לא עדי השתמשת במילה מרד, שאמרת על פעילותו, גם לך היה סוג של מרד אולי?
כל דור מורד קצת בדור שקודם לו, גם מורד וגם מאמץ דברים מסוימים.
אני חייב להגיד שהמשרד שלכם גם חזק מאוד בעירוב שימושים.
נכון, המשרד שלנו הכניס את הנושא של מלונאות ומסחר וכל הבתי חולים, גם לוולפסון, לאיכילוב, לתל השומר, ובלינסון, אתה רואה שבית חולים היום הוא מרכז מסחרי בעצם, וגם מלון. זאת אומרת, יש מלונות באיכילוב, יש מלון יולדות, כל בתי החולים היום, גם החדשים שיבנו, אני מקווה בנגב, אנחנו עובדים לתחרות בבניין
מועד חדש בבאר שבע.
בבאר שבע, כן, תל השומר.
זה בשורה גדולה.
שנושא של המלונאות יהיה, אני חושב, העתיד של הקטע של הבתי החולים, שאנשים שבאים לבקר לא יצטרכו, אתה יודע, לנסוע, לא חזור, אלא פשוט ישבו במלון קרוב לבית החולים ויוכלו לבקר את יקיריהם, מתי שנוח להם. אבל אדריכלות בתי חולים, ואנחנו עליתי כמה פעמים לתוכניות שלך, אתה רואה שאדריכלות בתי החולים הפכה להיות כמו סיירת מטכ"ל של האדריכלות, כלומר יש בה איזה פן אטרקטיבי בניגוד לעבר שהייתה תחום אפור. כלומר היום בהחלט יש מאמץ להפוך לבתי החולים למקומות
ראויים. אבל אתה נמצא בחדר המיון החדש של יחילוב שנחנך ממש בשנה האחרונה ואתה חלק ממנו, אפשר בהחלט להגיד שזה מהפך, זה כבר לא אותם בתי חולים אפורים שאתה ציינת קודם, למרות שהם כמובן נס ארכיאולוגי, אבל מתאים לזמנם.
כן, בעיר יחילוב בנינו בית חולים ראשון בעולם בקומות, כלומר אתה נכנס, יש בית חולים בקומה ראשונה טראומה וכל הדברים הכבדים, למעלה יותר יש מרפאות למקרים יותר קלים, ומעל יש קומה להשפוז קצר מועד, כשעל הגג יש גינה, גינת גג עם אמפיתיאטרון, שאנשים בריאים גם יכולים להשתמש ולהיפגש ולצוות, מקום בהחלט ראוי ועם צמחייה, וכולל שילוב שאנחנו עושים של צבעים, אתה מכיר אותי, אתה יודע שאני אוהב אדום, אני מכניס צבע אדום, אני לא אגיד למה, כי זה הפועל תל אביב ולא ממצא כל כך טוב. אבל כן, אני מכניס את הצבע האדום, הכנסתי אותו למרכז הלב, ברמפות שמרחפות שם, וקושרות את בניין ראשונים עם מרכז הלב, ובתוך החזית של מרכז הלב יש, אם אתה זוכר, לוג'ות אדומות שכבר הפכו לאייקון תל אביב.
אני רק אסכם כי נסתיים הזמן, שבעצם המילה אייקון תל אביב זה גם אייקון באר שבעי, אייקון ירושלמי, אבל בשביל זה אתם נמצאים, כי אני נמצא בכל מקום את האייקון שלו. אז תודה רבה לאדריכל ערד שרון, בעלים ומנכ"ל משרד שרון אדריכלים, ערד שרון, שרון גור זאב, בעם היה מרתק, ושבת שלום. סיימנו, מילת סיכום.
אז שני דברים לסיכום, לא דיברנו, לא הספקנו לדבר על האינפלציה.
רק כל הגלגל, שוטי, שוטי הנבואה.
האינפלציה מכריחה את האנשים לקחת את הגורל שלהם בידיים ולהשקיע את הכסף שלהם, כי מי שלא ישקיע אותו בעצם יישאר מאחור. אנחנו רואים בסופר איך המחירים עולים, ואנחנו חייבים להיצמד לנכס בסיס שיעלה, ובשביל זה יש נדלן. ודבר אחרון, יותר עצוב קצת, אני רוצה להביע תנחומים למשפחה של עברי דיקשטיין, קצין בגולני שנהרג, קרוב משפחה של סמנכ"ל הכספים שלנו. הפסדתי את ההלוויה, ושהמשפחה תהיה חזקה, משפחה אצילית במיוחד, ישראלית מדהימה. אז תנחומים ואוהבים אתכם.
שבת שלום.